השיעור הזה בעצם היה צריך להיות לפני שבועות, אז אנחנו ממשיכים את החג, נדבר על העניין הזה של תלמוד תורה. השאלה היא שאלה שאנחנו שומעים מהרבה, גם צעירים גם מבוגרים, ששואלים את השאלה הזאת. כמה שאלות. אחד יכול להגיד, אני בעצם לא מתכוון להיות רב, לא מתכוון להיות פוסק, שמה אני צריך ללמוד את כל התורה? יש רב בבית הכנסת, יש רב ביישוב, גם אם אין, אז היום יש רב גוגל פחות או יותר בכל בית וטלפון, אז מה, יש בעיה, אז הולכים לחפש. אם יש לי איזה בעיה רפואית, אני צריך להיות רופא, אני הולך לקופת חולים, יש רופא, אז בשביל מה צריך ללמוד את כל התורה? יש כאלה שאומרים, זה לא שווה הרבה הלימוד הזה, כי בין כך אני לא זוכר שום דבר. אחרים אומרים להפך, אני כבר למדתי, אני יודע, בשביל מה ללמוד עוד פעם? וככה כל מיני שאלות כאלה, שבאמת רואים שלימוד תורה זה משהו מאוד מיוחד, ששונה לגמרי מלימוד של חוכמות ומקצועות אחרים. תכף נתקל בעוד כמה שאלות. נתחיל במדרש מפורסם, שבשעה שהקדימו ישראל נעשה למשמע, יצאה בת קול. אז קודם כל כתוב שירדו 60 ריבו מלאכי השרת ושמו שני כתרים לכל אחד, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. אז למה הקדימו נעשה ונשמע? אם אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, אפשר לומר שכשאמרו נעשה ונשמע, אז שמו שני כתרים. מה העניין המיוחד שהקדימו נעשה ונשמע? וגם הסדר הוא לא הגיוני, כי קודם שומעים ואחר כך עושים. בזוהר כתוב שנשמע זה פתגם עם דאורייטה, לימוד תורה, ונעשה זה עובד עם דאורייטה, זה המצוות. אז קודם שומעים, לומדים, ואחר כך עושים. מה זה להקדים נעשה ונשמע? אבל יש עוד מדרש. כתוב שבשעה שהקדימו נעשה ונשמע, אז יצאה בת קול ואמרה, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? זאת אומרת, יש פה איזה סוד. נו? יש פה איזה סוד שמלאכי השרת משתמשים בו. יש פסוק שנאמר, עושי דברו, גיבורי כוח, איך כתוב? מלאכיו וגיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. קודם עושים, אחר כך שום. מה הסוד כאן? אז כבר כתבו גדולי ישראל, יש על זה עריכות גדולה בהקדמה של הספר בית הלוי. הרב קוק כותב את הרעיון הזה ב2-3 שורות בספר אורות התורה. יש במצוות תלמוד תורה שני דברים. יש עניין אחד שצריך ללמוד תורה כדי לדעת איך לחיות, איך לקיים מצוות, איך להתנהג. אם אתה לא תלמד, אתה לא תדע. ובחלק הזה של תלמוד תורה, גם אישה חייבת. אם היא לא תלמד, איך היא תדע הלכות מידה, שבת, תרומות ומעשרות, חלה, כל מיני דברים, היא צריכה ללמוד. זאת היא הסיבה גם שלמרות שאישה פטורה ממצוות תלמוד תורה, אבל היא מברכת ברכת התורה. מפני שהחלק הזה של תלמוד תורה היא חייבת. לכן היא מברכת שקידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. אבל מעבר לזה, יש עניין של תלמוד תורה בתור ערך עצמי, לא בתור אמצעי בשביל לדעת איך לקיים מצוות. יש ערך עצמי ללמוד תורה. אחר כך נדבר למה, אבל קודם כל צריך לדעת. לומדים תורה כי יש מצווה ללמוד תורה. בזה באמת אישה פטורה. כשישראל אמרו, הקדימו, נעשה לנשמע, הם בעצם גילו שהם יודעים, מכירים את הסוד הזה. כי כשאמרו נעשה, איך הם יעשו? אם הם לא ילמדו, איך הם יעשו? על כוח, כשאמרו נעשה, זה כאילו שאמרו מה? קודם נשמע, אחר כך נעשה. עצם הקבלה לעשות, זה אומר ללמוד ולעשות. כי אם לא ילמדו, איך הם יעשו? אז כשהם אמרו נעשה, זה כאילו שאמרו נשמע, נלמד ונעשה. אז מה הם אמרו אחר כך עוד פעם נשמע? אחרי שהם כבר אמרו נעשה, אמרים עוד פעם נשמע. הלו זה כאילו כבר אמרו קודם. על כוח, הם גילו פה שהם יודעים שיש שני דברים בתלמוד תורה. יש לשמוע כדי לעשות, אבל אחרי שכבר עשית, בא עוד פעם מצוות נשמע. וזה סוד שמלאכי השרת משתמשים בו. למה? כי בעולם שלנו אין דבר כזה. אחרי שלמדתי ואני כבר יודע, אומרים לך תלמד עוד פעם. אין דבר כזה. סטודנטים נוהגים, כשהם גמרו את המבחן האחרון, מקבלים את התעודה, את התואר, עושים מדורה, שורפים את הספרים. שמה צריך אותם? מי ילך עוד פעם לקרוא את כל מה שלמדנו? שורפים. בתורה אין דבר כזה. פעם הייתי בניחום אבלים, אני צמוד פה עם שרשרת, לא יכול לזוז. הייתי פעם בניחום אבלים אצל יהודי שהגיע מהונגריה, אז הילדים סיפרו שבהונגריה לא ידעו מה זה משנה ברורה, זה לא היה מפורסם שם. אז הוא ראה כל הילדים שלו לומדים בישיבות, כל הזמן מדברים משנה ברורה, משנה ברורה, החליט שזה דבר חשוב, לקח חברותה, למד. אחרי כמה שנים סיים את המשנה ברורה, עשה סיום סעודת מצווה, אמרו לו הילדים, אבא עכשיו תחליט על משהו אחר, נושא אחר. אמר לו, לא, אצלנו בהונגריה לימדו אותנו שאתה מתחיל את הספר ולומד, לומד, לומד, מגיע לדף האחרון, סוגר, הופך, ללמוד. ככה לימדו אותנו. איפה יש דבר כזה? אינו דומה שונה פרקו, אומרים חז"ל, כן, כתוב בשבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז הגמרא אומרת, מה זה הכפילות הזאת? צדיק ורשע. עובד אלוקים ולא עבדו. זה אותו דבר. אומרת הגמרא, לא. יש צדיק ויש רשע. אבל בצדיק יש שתי מדרגות. יש צדיק עובד אלוקים, ויש צדיק שלא עובד אלוקים. מה? אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-101. מי ששונה 100 פעמים הוא צדיק, אבל לא עובד אלוקים. צדיק עובד אלוקים זה מי ששונה 101. נו, אחרי שהוא למד כבר 100 פעמים, מה יש עוד פעם? רב סיודה תמיד היה אומר, 100 פעמים זה המספר שהיו רגילים ללמוד אותו. מי שלמד ודאי מבין, זוכר, יודע. מה הוא לומד עוד פעם? בשביל החלק השני של תלמוד תורה. לא לומדים בשביל רק לדעת, בשביל משהו, איזה אמצעי. לא. לומדים כי יש מצווה ללמוד. דרך אגב, אם תצטרכו פעם איזו דרשה על העניין הזה, אתן לכם כמה רמזים יפים על הדרשה הזאת. ישבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין, עכשיו תשימו לב לראשי התיבות, עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז ראשי התיבות, עובד אלוקים לאשר, כמה זה הראשי התיבות האלה? 101. לא עבדו, 100. זה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. נדמה לי שהמערש"א שם כותב שכמה זה זכר? 227, נכון? ושכח 328, מה ההפרש ביניהם? 101. זה ההבדל אם אתה זוכר או שוכח. 100 או 101. פעם ראיתי לפני הרבה שנים, ראיתי ספר של הרב מימון, כותב שם בהקדמה לספר, מה הדרשה שהוא דיבר בבר מצווה. אז הוא אמר, יש גמרא וחולין, כתוב שיש סגולה, מי שרוצה שלא ישכח את תלמודו, ילמד, ישחט ציפורת כרמים ויטבול בדמה. מין סגולה כזאת. ישחט ציפורת דמים ויטבול בדמה. בפרקי שירה, שיש בהרבה סידורים, כתוב מה השיר של ציפורת כרמים. ציפורת כרמים אומרת, מאין יבוא עזרי. למה? כי יש עוד פטנט לשכוח, לא לשכוח את, את הלימוד. מה? ללמוד 101. במקום לשחוט ציפורת כרמים, תלמד 101. המילה מאין זה 101. ציפורת כרמים אומרת, מאין יבוא עזרי. מי שילמד מאין, לא יצטרך לשחוט אותי. אז בכל אופן אתם רואים שיש עניין של 101, אף על פי שהוא כבר למד ויודע וזוכר ומבין, לא, תמשיך ללמוד. האמת היא שיש לזה גמרא, פיקוח בין רבי ישמעאל ובין אחותו. כך אומרת הגמרא. שאל בן אחותו את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כבר את כל התורה כולה, מה אני ללמוד חוכמה יוונית? אני יכול ללכת עכשיו לאוניברסיטה ללמוד פילוסופיה? הוא אומר לו, כן, אין בעיה עקרונית, יש רק בעיה קטנה. כתוב והגית בו יומם ולילה. אז לך תמצא זמן שהוא לא יום ולא לילה, שם תלמד חוכמה יוונית. מה היה הוויכוח כאן? זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. בן אחותו היה סבור שבשביל מה לומדים תורה? בשביל לדעת. הוא אומר, אני כבר יודע. למדתי כבר את כל השעס, את הרמב״ם, את השולחן ערוך, אני יודע הכל. מה יש לי עוד ללמוד? אמר לו רבי ישמעאל, והגית בו יומם ולילה, לא לומדים רק בשביל לדעת, לומדים בשביל ללמוד. זה באמת פלא גדול. איפה יש דבר כזה? תראו לעצמכם, אחד מגיש את עבודת הדוקטורט שלו לאוניברסיטה, לוועדה, והם מחזירים לו את העבודה, אומרים לו, תשמע, פה לא ברור, פה חסר מקור, פה יש טעות, פה ככה, לא, תכתוב את זה מחדש. מה לכתוב מחדש? אתם יודעים כמה שנים אני עבדתי על זה? זה לא מעניין אף אחד. אנחנו נותנים תעודה כשרואים את ההישגים, את התוצאות. זה לא מעניין אף אחד כמה זמן הוא עובד על זה. אבל מה יהיה למשל בתורה? ראש ישיבה אומר שיעור כללי, ופתאום אחד התלמידים מקשה לו איזה קושייה מאיזה גמרא, שהוא באמת לא שם לב אליה, שכח. כבר היה לעולמים שראשי ישיבה סגרו את הגמרא, אמרו, סליחה, השיעור הזה הוא בטעות יסודו. אז אומר המהר"ל, מה אתם חושבים? הוא לא יקבל שכר על הלימוד שלו? מדי שהוא יקבל שכר. למה? כי הוא למד. כי אנחנו לא נותנים שכר על התוצאות ועל ההישגים, אלא על עצם הלימוד, כי זה המצווה של תלמוד תורה. יש תחרות ריצה. אחד מגיע ראשון, 10 שניות אחרי זה מגיע השני, אחר כך מגיע השלישי, מעמידים אותם על הבימה, זה מקבל מדליה זהב, כסף, ברונזה וכו'. אחרי 15 דקות מגיע איזה צלגר אחד ככה צולע וזה, הגיע עד שמה, מה אתה רוצה? הגעתי, רוצה מדליה. כבר הגיעו לפני 15 דקות. אומר, זה לא חוכמה, אני נולדתי נכה, יש לי בעיה, אתם יודעים מה זה היה בשבילי לרוס את כל הדרך הזאת? אומר, תשמע, זה אולי סיבה שיתנו לך להדליק משואה בליל יום העצמאות. אבל לא, לא מדליה. אין, אין דבר כזה. זה הפירוש המפורסם, אם אתם מכירים, של החפץ חיים. מה אנחנו אומרים בסוף סיום מסכת? אנחנו עמלים והם עמלים. אנחנו עמלים ומקבלים שכר, הם עמלים ולא מקבלים שכר. אתם ראיתם פעם בן אדם שעמל ולא מקבל שכר? אם הוא לא מקבל שכר, בשביל מה הוא עמל? אין דבר כזה בעולם. מה אומרים פה חז"ל? עמל ולא מקבל שכר? אומר החפץ חיים, משל, אחד הזמין חליפה אצל החיית, הוא בא לקבל אותה, אז יש שרבול אחד ארוך, שרבול אחד קצר, הוא אומר, סליחה, לא יכול. אומר לו החיית, אתה צודק, אני אעשה לך חליפה אחרת. אבל אתה תשלם לי גם על העבודה, עבדתי קשה על החליפה שלך. אף אחד לא יגיד דבר כזה ולא יקבלו את זה. אני משלם לך על מה שאתה נותן לי, על ההישגים שלך, על התוצאות של העבודה, אבל לא על העמל, על העבודה. זה מה שכתוב כאן בחז"ל. הם עמלים ולא מקבלים שכר. ודאי שהם מקבלים שכר. אבל הם לא מקבלים שכר על העמל. הם מקבלים שכר על התוצאה, על ההישג שלהם, אבל לא על העמל. בתורה זה לא כך. בתורה אדם עמל מקבל שכר על העמל, גם אם יתברר לו שהוא עמל לשווא. זה לא נכון מה שהוא עשה. פעם הרב שך היה חולה, בא רופא לטפל בו. הוא אומר לרופא, תשמע, אתה חייב לרפא אותי. אני רוצה עוד לחיות, כי יש לי עוד הרבה מה ללמוד. הרופא הזה הלך אחר כך לחברים שלו, אמר, תשמעו, איזה משפט, משהו לא שמעתי אף פעם בחיים. אנחנו כולנו לומדים בשביל מה? בשביל לחיות. אם לא יהיה לנו תעודה, לא יהיה לנו פרנסה, לא נוכל לחיות. כולנו הולכים לאוניברסיטה, לומדים בשביל לחיות. אני שמעתי היום שיהודי זקן אחד אמר לי שהוא לא לומד בשביל לחיות. הוא חי בשביל ללמוד. מה זה הדבר הזה? לחיות בשביל ללמוד. זאת אומרת שהלימוד הוא משהו עצמי, בלי קשר למה שזה מביא אותי. אז מה יש פה בדבר הזה? מה הרעיון הזה של תורה? אז נתחיל מההתחלה. ביצירת האדם כתוב, ויברא אלוקים את האדם, ויפר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כולם מכירים, האונקלוס מה אומר? נפש חיה, רוח ממללה. תמיד היה קשה לי, הרי הביטוי הזה נפש חיה לא מופיע פה פעם ראשונה. כמה פסוקים לפני כן, כתוב, ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה. אותו דבר. ושם האונקלוס מתרגם, נפש חייתה. אז מאיפה הוא המציא פה את הרוח ממללה? מה זה שונה ממה שכתוב למעלה? אבל מתוך הפסוקים אתה מבין מה קרה פה. שם תוצא הארץ נפש חיה. הארץ. כל העניין של הבהמה זה מהארץ. גם אצל האדם כתוב, ויברא אלוקים, ויצר אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. אבל יש פה תוספת. כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. הביטוי הזה ויפח הוא קצת מוזר. למה התורה לא כתבה ויישם בו נשמה, ויתן בו נשמה, אלא ויפח בו? אז כולם מכירים את המושג הזה, שמן זה נפח, מדילי נפח. מה אני עושה כשאני מנפח? לוקח אוויר מהריאות שלי, מכניס את זה בתוך הכדור, בתוך הבלון. זה נקרא לנפח. יוצא שיצירת האדם היא הייתה כפולה. חלק מהיצירה הייתה עפר מן האדמה, והחלק השני היה מדילי נפח. תראו במקור ב', ירמוז לנו הכתוב פה מעלת הנפש, יסודה וסודה. כי הזכיר בשם מלא, השם אלוקים, ואמר, כי הוא נפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא, להודיע, כי לא בא מן היסודות. הנשמה לא באה מהיסודות הארציים, כמו הנפש של הבהמה. אבל היא רוח השם הגדול, מפיו דעת ותבונה. כי הנופח באפי אחר, מנשמתו ייתן בו. מה, מה, מה הפשט? מאיפה הוא לוקח את זה הרמב"ן, שמי שנופח באחר, הוא נופח מנשמתו. מה, מה זה מנשמתו? אולי מנפשו, אולי מרוחו, מה פתאום נשמתו? איפה לקח את זה הרמב"ן? הרמב"ן מתכוון לומר כאן, למה הנשמה נקראת בשם נשמה? כי היא הנשימה של הקדוש ברוך הוא כביכול. נפיחה זה נשימה. והנשמה של האדם נקראת בשם נשמה, כי מקורה בנשימה האלוקית. ויפח באפיו נשמת חיים, כביכול אלוקים נתן בו מנשמתו, מנשימתו. ולכן הוא ממשיך, זהו שנאמר, ונשמת שדי תבינם. הבינה היא באה מהנשימה, משם באה הנשמה. יוצא אם כן שהאדם הוא תרכובת של עפר מן האדמה, כמו הבהמה, ורוח השם. כל זה ביחד כתוב אחר כך, והיא האדם לנפש חיה. מתי נהיה האדם נפש חיה? כשהורכבו שני הדברים האלה ביחד. אומר האונקלוס, זה רוח ממללה. זה כוח הדיבור. זה לא הנפש החייתה של הבהמה. כוח הדיבור זה לא הכוונה להוציא אברות מהפה. ויש גם כמה בעלי חיים שיודעים לעשות את זה. אתמול בנסיעה שמעתי ברדיו שפתאום גילו מה שרב נחמן מדבר תמיד על שפת ה... איך קורא לזה? העשבים? שירת העשבים? הצליחו במכשירים מיוחדים לגלות שהצמחים מדברים אחד עם השני. אנחנו לא שומעים את זה. אבל במכשירים מיוחדים גילו שיש עברות, העברת קולות בין הצמחים, בינם לבין עצמם. נו, אז מה המדבר המיוחד שבאדם? למה האדם נקרא מדבר? אומר רש"י, הדעה והדיבור. הדיבור שלנו הוא בא לבטא את הדעת. נשמת שדי תבינם, זה בינה. זה לא סתם הוצאת עברות. לכן אומר אנקלוס, החיבור של עפר מן האדמה עם נופח באפי אחר, זה נותן את הדיבור, את הדעה והדיבור. לכן האדם מיוחד בזה שהוא נקרא מדבר. בזה מסבירים גם מה זה שכתוב רופא חול בשר ומפליא לעשות. כותב הרמה בשולחן ערוך, מה זה מפליא לעשות? שקושר דבר גשמי ברוחני. איפה יש פה דבר רוחני? כל הברכה מדברת רק על גשמי. נקבים לקבים, חלולים חלולים, אם יפתח אחד, יסתם אחד, אי אפשר להתקיים, ברוך אתה השם, רופא כל בשר, עד כאן בסדר. איפה פתאום צמח הוא מפליא לעשות שקושר גשמי ורוחני? התירוץ הוא שהברכה הסמוכה לאשר יצר, מה היא? נשמה שנתת בי תאוריי, אתה נפחת ואתה משמרה בי. אז יש באמת את האפר מן האדמה, זה נקבים נקבים, אשר יצר את האדם. נשמה שנתת בי זה ויפח באפיו נשמת חיים. וחז"ל חיברו את שתי הברכות האלה ביחד, ולכן הוסיפו את המילה הזאת, הוא מפליא לעשות, כי המילה מפליא הולך על כוח הדיבור. איך קראנו בשבוע שעבר? איש כי אפליא לנדור נדר נזיר להשם. לרמב״ם יש ספר, אחד מ-14 ספרים שלו, שעוסק בענייני דיבור. איך הוא קורא לספר הזה? אפלא. לכן אמרו חז"ל, רופא חול בשר, זה באמת על ברכת אשר יצר. הוא מפליא לעשות כושר גשמי ברוחני, כמו כוח הדיבור שכושר את הגשמי ברוחני, ואז מיד אחרי זה בא הצד הרוחני, נשמה שנתת בי, תאוריי. זה בעצם פותר לנו את הבעיה היסודית, למה אדם שונה מבעלי חיים. כל אלה שדוגלים בתורות, למשל תורת ההתפתחות, איך המעבר בין האדם, בין בעלי חיים לאדם? אין תשובה. למה האדם פתאום נהיה יותר מוסרי? בעלי חיים, כל דאלים גבר, אוכלים אחד את השני, זה הטבע שלהם. והאדם פתאום נוצר עם תכונות מוסריות. כל העולם אולם לא מתנהג כל כך במוסריות, אבל הוא מכיר שיש טוב והוא שולל את הרע. מאיפה זה בא פתאום לאדם? לנו יש תשובה ברורה על זה. ויפח באפיו נשמת חיים. יש באדם נשמה אלוקית. היא הופכת אותו להיות יצור אחר לגמרי. אבל מתוך זה יש בעיה גדולה באדם. וזה תראו במקור א', כתוב והנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלכים. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לכלום. למה? שהיא בת מלך. וכך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. הנפש לא תמלא, נגיד את המשפט הזה בעברית פשוטה. אדם אף פעם לא מבסוט. תמיד חסר לו. גם בענייני ממון אנחנו מכירים, מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400, אבל לאו דווקא בממון, בכל התחום שהוא. הוא לא מסתפק במועט, הוא תמיד רוצה עוד ועוד. למה זה? כי הנפש הזאת היא באה מן העליונים. היא בת מלך. אין לה מה לעשות פה בעולם הגשמי שלנו. לכן תמיד חסר לה, והיא תמיד מבקשת. והיא מדברת כל הזמן אל האדם, אבל האדם לא שומע. הוא לא מבין מה הנשמה בעצם רוצה ממנו. תראו במקור ג', פסקה קטנה מתוך מאמר גדול, כותב הרב, במעמקי הנשמה האלוקית, האנושית, כל השם קורא בלא ערף. מאומת החיים יכולה רק להמם את הנפש. אתה אומר בלא ערף. מה בלא ערף? אנשים יגידו לך, אני לא שומע. הוא אומר, אתה יודע למה אתה לא שומע? כי מאומת החיים מהממת את הנפש עד שלא תשמע ברוב עיתות חייה את הקול הקורא הזה. ולכן הוא לא מקשיב, הוא לא שומע שום דבר. אבל בשום אופן לא תוכל לעקור את היסוד, את השורש ואת העיקר של הקול הזה, שהוא בעצם כל החיים האנושיים. הנשמה האלוקית הזאת זה החיים האנושיים, לא הגוף הבשרי. ולכן הנשמה הזאת היא תובעת כל הזמן. בת מלך שנישאת לעירוני, עירוני בלשון חז"ל זה לא תל אביבי, עירוני בלשון חז"ל זה כפרי. אז תארו לעצמכם שהכפרי לוקח את הבת מלך ומביא אותה אל הכפר, שם על יד העלולים של התרנגולות והרפת. מה היא עושה פה? היא הייתה כל הזמן בבית המלך, היא לא מבינה מה היא עושה פה. עכשיו היא בדיכאון. אז הכפרי הזה מנסה כל הזמן להרגיע אותה ולספק את המאוויים שלה. מה הוא כבר יכול לתת לה? ייתן לה במבה, אני יודע מה? מה הוא ייתן לה? בעיה. אומרים חז"ל, זה הבעיה של האדם, שהוא נמצא פה בעולם גשמי, והוא בא מבית המלך. אז איך אפשר לספק את השאיפות שלו? בעיה גדולה. באופן כללי, התשובה צריכה להיות, רק אם יביאו לה אוכל מבית המלך. מה שנקרא היום קייטרינג מבית המלך. לזה היא התרגלה, ככה היא חיה עד היום, וזה היא רוצה גם עכשיו. אז אומר הרב, אתה לא, תעשה כל מיני מאמצים, אתה לא תוכל להשתיק את הקול הזה. אז אתן לכם משל, בחיים גופניים, אותו עיקרון. הקדוש ברוך הוא סידר את בעלי החיים שהם יצטרכו מדי כמה שעות לקבל מזון כדי לספק אנרגיה לגוף. אדם פועל, מוציא אנרגיה, צריך להכניס את האנרגיה הזאת בחזרה. אז אם למשל אדם נוסע ברכב 500 קילומטר, ופתאום מתנוצצת נורה אדומה, אז מה זה אומר? שהדלק נגמר, צריך להיכנס תחנת דלק למלא. אותו דבר גם מבחינה רוחנית. אז רגע, לפני הבחינה רוחנית, איך אדם מבלף את עצמו? נגיד הוא רעב, כן? למה הוא רעב? כי הקיבה מצטמקת. המזון מתעכל, הקיבה מצטמקת, וזה מסודר ככה שיש תחושה של רעב. אז הוא יודע שהוא צריך להיכנס תחנת דלק ולאכול. עכשיו לפעמים אדם יכול לעבוד על עצמו, על הגוף שלו. נגיד הוא יאכל חתיכת עוגה עם קרם, ממלא את הקיבה, מרגיש טוב. הוא כבר לא רעב, פתר את הבעיה. או היום למשל יש פטנטים שאנשים שלא יכולים לעשות דיאטה, אז מכניסים להם לקיבה בלון ומנפחים אותו. כל הזמן הקיבה יש לה תחושה של שובע, כי היא כאילו מלאה. בן אדם מרוצה מעצמו כי הוא לא צריך לאכול, כי הוא מרגיש טוב, הוא לא רעב. אבל לא פתרת שום בעיה, כי אחרי זמן הגוף מיד ירגיש את זה. ותעשה לו בדיקת דם, אתה תראה שחסר לו פחמימות, חלבונים, כל מיני דברים חסרים לו. אי אפשר לחיות ככה. צריך לתת לגוף את המזון הבריא. אותו דבר בנשמה. יש מושג בספר תהילים, יש מאמר גדול של הרב בספר אורות, שנקרא סימאון לכל חי. הנשמה כל הזמן מבקשת. אבל האדם, כמו שראינו, יש לו בעיה. בעיה להקשיב לקול הזה. הוא לא מבין מה היא רוצה ממנו, הוא רק מרגיש איזה מצוקה. עכשיו, הוא יכול לעבוד על זה. אדם יכול להתיישב מול הטלוויזיה, לראות איזה שעתיים, איזה סרט מעניין, והוא מרגיש לכאורה טוב. פתר את הבעיה. ייקח עיתון, ייקח ספר, מרגיש טוב. אבל זה בלוף. הוא עבד על עצמו. כי זה לא המזון של הנשמה. והנשמה נמצאת בכפר, והיא לא מקבלת את מה שהיא צריכה לקבל. אז לא פתרת שום בעיה פה. אז אמרנו, איך פותרים את הבעיה? רק אם מביאים מזון מבית המלך. אז רק אם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו אפשרות לספק את הנשמה באותם הדברים שראויים לה. אז מה עושים? אז תראו במקור ד'. זה דברים עליונים וכלליים שקשה לנו לכאורה להבין בדיוק מה זה, אבל נמשיך אחר כך. כן, זה פסקה קטנה מאותו צימאון לכל חי, אחרי שהרב מסביר באריכות את הבעיה, אז הוא כותב כך, האלוקות העליונה, שאנו משתוקקים להגיע אליה. כן, צימאון לכל חי. אז אותה אלוקות, שאנו רוצים להגיע אליה, להיבלה בקרבה, להיאסף אל אורה, אבל אין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, כן, כמו שכתוב בקהלת, האלוקים על אתה אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, איך ייווצר בכלל מגע? אז איך הנשמה תסתפק? אז הוא אומר, זה הפטנט. אנחנו חוזרים לנושא הראשון. האלוקות העליונה היא יורדת בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה ומוצאים מרגוע ושלום ומנוחתה. אז יש דבר כזה שאלוקים, במקום לחכות שאנחנו נעלה אליו, ואנחנו לא מסוגלים לעלות אליו, אז הוא יורד אלינו. מה זה נקרא הוא יורד אלינו? איך אלוקים יורד אלינו ואיך אנחנו מתחברים איתו? אבל קודם כל נבין באופן כללי, מה זה תורה? תורה זה הדבר שמאפשר לנו לספק את הנשמה, משום שתורה ואלוקות זה עניין אחד. וכשהתורה יורדת אלינו, זה אומר שאלוקים יורד אלינו. ויש לנו אפשרות להאחז בו. בשביל להבין את המושג הזה, צריך לדעת שכל הדברים האלוקיים האלה, כמו תורה ומצוות, הם נקראים לבושים לעניין האלוקי. אין עניין אלוקי יכול לרדת לעולם שלנו כשהוא לעצמו בלי לבושים. כי העולם שלנו זה עולם של גוף. תראו דוגמה פשוטה. איך המלאכים הגיעו לאברהם אבינו? באו בתור מלאכים? הם התלבשו בלבוש של בני אדם. כי מלאכים לא יכולים להופיע, להסתובב פה בעולם שלנו. אז התלבשו בלבוש של בני אדם. מי זוכר מליל הסדר, איפה היה הרעיון הזה? הזכרנו אותו באגדה. שהמצוות נקראים לבושים. איך? נכון. כתוב, וערך מתבוססת בדמייך, ואת ערום ועריה. אומרים חז"ל, ערומים מן המצוות. כי לא היה אף מצווה. נתן להם מצוות מילה, מצוות פסח. בכתבי הארי כתוב, אתם יודעים שיש סדר א' ב' שנקרא אטבש. אז מם זה כנגד י' וצדיק זה כנגד ה'. כך שהאותיות מצווה זה בעצם שם השם, י' כ' ו' כ'. כי המצווה זה לבוש של עניין אלוקי. וכשאתה מקיים מצווה, אתה מחזיק את אלוקים. דרך לבושים. בלי לבושים אנחנו לא יכולים. מעניין, כותב המלבים בהגדה של פסח, אז הוא שואל, הוא מספר שם שפעם הנחלת דוד התארח אצלהם בבית, אותו ילד הוא היה, אז הוא זוכר, שעלתה השאלה הזאת בסדר, מה זה עירום ועריה? מה זאת אומרת, הוא היה פעמיים ערום? אם הוא ערום, הוא ערום. מה זה עירום ועריה? אז הוא מביא גמרא שדוד המלך, כשהיה בבית המרחץ, היה עצום. לא יכול לקיים שום מצווה, לא יכול לערער בדברי תורה. אז מה הוא יעשה? עד שהוא ראה את המילה, אז הוא שמח, שמחה גדולה, שיש מצווה אחת בגוף האדם, שאיתה הוא תמיד הולך. על זה הוא אמר, ששת אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. בפסח לא היה להם שום מצווה. לא פסח, וגם לא מילה. הקדוש ברוך הוא נתן להם את שתי המצוות האלה. אבל לכן הוא אמר, ואת ערום ועריה, כי גם היו ערומים מכל המצוות. אבל גם אותה מצווה מיוחדת שהיא תבועה בגוף, שדוד המלך שמח על זה, כי תמיד המצווה הזאת קיימת, גם זה לא היה. אז זה מה שהוא אמר, ואת ערום ועריה. עריה זה לא רק ערום, אלא זה בא לבטא גם את הערווה. אז לכן הוא היה פעמיים ערום, גם ערום מכל המצוות, וגם ערום אפילו ממצוות מילה. לכן זה הביטוי הכפול הזה. או כתוב שרב שאומר שיעור צריך גם להגיד מילתא דבדיחותא. אז היה בעיר לובלין, היו שני גדולי ישראל. היה שם מפורסם, החוזה מלובלין, אחד האדמו"רים הגדולים. והיה גם מסנגד אחד, שהיה עילוי עצום, קראו לו רבי עזריאל ראש הברזל, בגלל הגאונות שלו. הם היו קצת צהובים אחד לשני. פעם סיפרו לחוזה מלובלין שיש יהודי אחד שביום שישי מחלק מסריקים במקווה כדי שאנשים יצאו מסודרים. אז אמר החוזה, כזאת מצווה חשובה, לוואי ויהיה חלקי עמו. אז רץ איזה אחד מהחסידים השוטים לרבי עזריאל ואמר לו, תשמע מה הוא אומר. אז הוא אמר, תגידו לו, לחוזה שהוא שכח גמרא מפורשת. כתוב שדוד המלך היה כל כך עצוב שהוא היה בבית המרחץ, כי אין לו שום אפשרות לקיים מצווה. למה אין לו אפשרות לקיים מצווה? שיחלק מסריקים, אם זה מצווה כל כך חשובה. טוב, חזרו לחוזה מלובלין, אמרו לו את זה. אז הוא אומר, תגידו לו שהוא שכח גמרא מפורשת. כתוב שמלך שנמצא בבית המרחץ, לאף אחד אסור להיות שם. אז למי הוא יחלק מסריקים? לכן הוא הצטער. בקיצור, נחזור לענייננו. מצווה זה לבוש. לבוש של עניין אלוקי. עכשיו נוכל להבין איך האלוקות יורדת אלינו ובשבילנו. תראו במקור A. כותב בעל התניא, אל תדאגו, אנחנו לא נגמור את השיחה היום ולא נלמד את כל המקורות. אני רואה שזה לא... ניסיתי בכוח להכניס שני שיעורים ביחד, אבל זה כנראה לא הולך. אז את ההמשך נגיד בפעם הבאה. בינתיים נגמור את הנושא שלנו. תראו בפרק ד' ספר התניא, אבל הוא לא היחיד שמדבר על זה, יש לזה המון דברים במערל. תראו, אורייתא וקודשא בריך הוא חדו. פירוש, אורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ואף שהקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף, ולגדולתו אין חקר, ולית מחשבה תפיסה בכלל. אז איך אנחנו יכולים להגיע אליו? אותו דבר רצונו וחוכמתו. דכתיב אין חקר לתבונתו. הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אינוותנותו. דהיינו, שצמצם הקדוש ברוך הוא את רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה, בהלכותיהם ובצירופי אותיות התנ"ך ודרשותיהם. וקודם כל משפט אחד על המילה צמצם. אנחנו מבינים בפשטות שלצמצם הכוונה כאילו לפנות מקום. יש ככה שלומדים. בוודאי שמעתם פעם את המושג תורת הצמצום. כי יש שאלה גדולה, איך הקדוש ברוך הוא, הרי מלוא כל הארץ כבודו, איך פתאום נוצר עולם גשמי שהוא מנוגד לכל העניין האלוקי? אז התשובה היא, שבעלי הסוד נותנים לבעיה הזאת, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו והניח מקום לעולם חומרי. זה נשמע כאילו הקדוש ברוך הוא נסוג קצת ופינה מקום שהוא כאילו אני שם לא נמצא, עכשיו תביאו, שם יהיה העולם. הנפש החיים יוצא ממש בדברים חריפים נגד הביור הזה. והוא מביא זוהר. בזוהר כתוב שבת המלך צמצמה את פניה מאחורי העמוד. כך כתוב בזוהר. מה הפשט שם צמצמה את פניה? הסתירה. לכן תורת הצמצום זה לא כביכול הקדוש ברוך הוא מסתלק ומשאיר מקום פנוי, אלא הוא מסתיר את עצמו. אז אומר הבעל התניא, צמצם הקדוש ברוך הוא רצונו ורוחמתו בתרי"ג מצוות התורה. מצוות התורה הם כמו שאמרנו לבושים שהם מסתירים את האלוקות. אדם למשל לא יוצא החוצה ערום. לפני שהוא יוצא החוצה הוא מתלבש, מסתיר את עצמו בתוך הבגדים, ואז הוא יכול לצאת החוצה. וגם הקדוש ברוך הוא, כשהוא יורד לעולם שלנו, הוא מסתיר את עצמו בתוך הלבושים האלה של תורה ומצוות. ולכן נמשלה התורה למים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? כך התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ולית מחשבה תפיסה בכלל, ומשם נשאה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני העולם הזה, שהם רוב מצוות התורה. אז הצמצום הזה זה אומר שישנם, יש לזה מין סולם כזה, והרבה הרבה מדרגות, וכל מדרגה יותר מסתירה מאשר המדרגה הקודמת. עד שזה מגיע לעולם שלנו, עולם גופני, חומרי, גשמי, ושם האלוקות מסתתרת בתוך דברים גשמיים. אז לכאורה, מה אתה עושה? אתה לוקח לולב, אתה לוקח אתרוג, תפילין, זה הכל דברים גשמיים. אז איך אתה מתקרב בזה לאלוקות? אז תראו את המשפט שלו ותזכרו את המשפט הזה. הוא אומר, ולכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. למה? כי העולם הבא נהנים מזיו השכינה. מה זה נהנים מזיו השכינה? זה תענוג ההשגה. כמה שאדם מבין באלוקות. אבל אי אפשר לשום נברא, אפילו מהעליונים, להשיג, כי אם איזו הערה מאור השם, משהו. ולכן זה נקרא זיו השכינה, איזה מין קרן כזאת. זה מה שאדם מסוגל להשיג בעולם הבא. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסה בכלל. רק באיזה אופן כן? רק כאשר תפיסה הוא מתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש. כשהוא מתגלה בעצמו. אבל איך זה? כי הוא ראית וקודש הבריך הוא כול אחד. ואף שהתורה מתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין אם מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, ובין כשהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. תארו לעצמכם שנותנים לאדם אפשרות להתחבק עם המלך. הוא אומר, לא, 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 המלך הולך עם איזה פרק, ומתחת לפרק יש לו גם איזה סוודר וחליפה. אז זה לא, מה זה שווה? מי יחשוב בכיוון כזה בכלל? נותנים לך אפשרות להתחבק עם המלך, תתחבק איתו. מה אכפת לך כמה בגדים המלך לבוש? אז אם נותנים לך אפשרות להחזיק ביד מצווה, לבוש, אבל זה לא לבוש ריק, זה לבוש שהמלך נמצא בתוכו, אז אתה מבין מה זה כשאתה מקיים מצווה, אתה מחבק את המלך, אתה מתחבר עם ריבונו של עולם? איפה יש הזדמנות כזאת בכלל? רק עם ישראל יש לו את הפריבילגיה הזאת. זה העניין המיוחד שכמו שאומר, האלוקות יורדת בעצמה אלינו על ידי לבושים, אבל גוף המלך בתוכם. זה באופן כללי על מצוות, אבל תראו במקור וב, כותב הרמח"ל, בכלל ההשפעות ממנו התברך לצורך בריאותיו, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות. משהו יותר מהכל. והוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא בנמצאות, ימצא בנמצאות, מעין המציאות האמיתית שלו התברך. איפה אפשר בעולם לתפוס משהו שהכי קרוב לעניין האלוקי? ויקר ומעלה מעין אמיתת מעלתו יתברך. והוא מה שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ויקרו אל ברואב. ואומנם קשר הבורא יתברך את השפעה הזאת בעניין נברא ממנו יתברך לתכלית, זהו התורה. התורה, אומר הרמח"ל, זה הדבר הכי קרוב לריבונו של עולם. המצוות הם לבושים, אבל התורה זה הרבה יותר מזה. ולכן דיברנו קודם במצוות לחבק את המלך, פה בתורה יש משהו הרבה יותר מזה. תראו במקור זין, כותב במדרש, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן, בא בנו מבית הספר, מצא תמחוי לפני אביו, נטל אביו חתיכה אחת ונתן לו. מה עשה בנו? אמר לו, לא, איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך. לא, אל תיתן לי בצלחת. אני רוצה ישר מהפה שלך. דימוי מוזר קצת, אבל מה שחשוב פה זה הנמשל. מה עשה? נתן לו. למה? על שהיה מחבבו, נתן לו מתוך פיו. הווי, כי השם ייתן חוכמה לכל העולם. אבל כלשהו מחבבו יותר, מפיו דעת ותבונה. זה מזכיר לנו את האור החיים על הפסוק שאלוקים ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. אז אנחנו מבינים, אלוקים ברא את האדם בצלמו, נקודותיים, או מקף, איזה צלמו? צלם אלוקים, מהאור חיים לא. קודם כל אלוקים ברא את האדם בצלמו, הכוונה בצלמו של האדם. הוא לא בהמה, הוא לא חיה. יש לו צלם מיוחד. הם הולכים על ארבע, הראש למטה, בן אדם הולך על שתיים, הראש למעלה, שולט על הגוף, זה משהו אחר. זה צלם האדם. אבל הוא אומר, זה בעלמה, האדם הכללי. אבל עם ישראל, בצלם אלוקים ברא אותו. כך אומר המדרש, השם ייתן חוכמה לכל העולם. אבל למי שהוא מחבב אותו ביותר, נותן לו ישר מהפה. מה זה מזכיר לנו? מפיו דעת ותבונה, מה זה מזכיר לנו? ויפח באפיו נשמת חיים. הנפיחה הזאת, היא זאת שיצרה את הנשמה, את הנשימה, אז בנשמת שדי תבינם, אז זה בא ישר מפיו של הקדוש ברוך הוא. לכן קראנו פרשת השבוע, מה נאמר על משה רבינו? פה אל פה אדבר בו. אז מי שלומד תורה, זה ישר מפיו של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רואים, הנה תראו כאן כמה שורות של הנפש החיים במקור ח', היינו שבקשת הבן היקר להשיג שיושפע בו מניצוצי אור בחינת הנשמה שמקורה נעלמה בנשימת פיו יתברך. ורמזו עוד בלשונם הקדושה שהמשילו לתינוק הבא מבית ספר, דווקא שהודיע הנאמנה שאין שום מבוא בעולם להשיג בחינת ניצוצי אור הנשמה אם לא על ידי העסק והעיון וההתבוננות בתורה הקדושה, כי שניהם ממקור אחד באים. הנשמה של האדם והתורה זה אותו מקור. זה העניין המיוחד שהקדוש ברוך הוא סידר, איך אדם שחי פה בעולם החומרי, עם נשמה שבאה מלמעלה, מתחת כיסא הכבוד, איך היא יכולה בעיר, בכפר, להתחבר אל המלך בחזרה. אז האלוקות יורדת בעצמה, ומתלבשת בלבושים האלה, כדי שגם אנחנו בעולם הזה נוכל לחבק אותו, ואפילו לנשק אותו פה אל פה. זה הרעיון של תלמוד תורה, שעכשיו כבר אין שאלה, מה זה ללמוד בלי תכלס. אני לא הולך להיות רב, או אני לומד כי לא יוצא מזה כלום, אני שוכח, או להפך. אני כבר יודע הכל בשביל מה צריך ללמוד, 101. מה זה כל העניין הזה? אומרים לך לא. אתה עמל ומקבל שכר על עצם העמל. אבל מה, למדתי, טעיתי, מה? הלימוד. כי כשאתה לומד תורה, אתה מחבק את המלך ומתנשק איתו. כך סידר הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יזכה להיאחז בו, גם פה בעולם החומרי הגשמי. ולכן אין שאלות בשביל מה אני לומד, מה יצא לי מזה, אני כבר יודע את זה. לא, לומדים בשביל ללמוד. חיים בשביל ללמוד. אני אסיים ב... אני אגיד לכם מה הבעיה הבאה. הבעיה הבאה היא, למה זה כל כך קשה? למה סידרו את התורה שלנו כל כך מסובך? אתה מתחיל ללמוד... ויש לך קושייה, משנה פה, משנה שם, יש ספירה, סוגיה שלמה, בסוף פתאום יש תירוץ. אתם יודעים מה התירוץ? לפעמים, יש גם תירוצים אחרים. אחר ממה יסקינן, כך וכך. רגע, לא הבנתי. אם המשנה מדברת באחר ממה יסקינן, במקרה כזה, למה זה לא כתוב? תכתוב שהמשנה מדברת במקרה כזה. למה אתה משאיר אותנו ככה נעלם? חיסור עמך שרה ואחי קטני. אמרתי פעם שאם רבי היה מגיש את העבודה שלו, שישה סדרי משנה, לקבל עבודת דוקטורט, היו זורקים אותו מכל המדרגות. איזה בלגן. מה זה הדבר הזה? למה זה מסודר בצורה כזאת? היום אתה רואה בכל מקצוע, אתה פותח ספר, אתה רואה, יש הקדמות, מסודר, א' ב' ג', אחר כך יש סיכומים. הכל נפלא. אז למה התורה כל כך מסובכת? טוב, אז זה בעזרת השם נראה מפעם הבאה. אני רק רוצה לסיים במילה אחת שהרב סיודה תמיד היה אומר לנו. לא לומדים תורה רק בשביל להיות רב או תלמיד חכם. לומדים תורה כדי להיות יהודי יותר טוב. זה ההגדרה. אי אפשר להיות יהודי בלי תורה. טוב, אני מקווה שקצת הסברתי את זה.